בפעם הקודמת דיברתי על, התחלתי לדבר על פסיקה אוטונומית. בעצם המסגרת של הדיון הייתה שכאשר אני מדבר על פסיקה מסדר ראשון, פסיקה שנכנסת לטעמים ולא רק משתמשת בשורות תחתונות, הדבר הזה נעשה משתי סיבות. סיבה אחת, זה כדי לא לטעות. הבאתי שהפוסקים במאה ה-17-18 כתבו שאין לפסוק מתוך השולחן ערוך. והטעם שלהם היה שאם פוסקים מתוך השולחן ערוך, אז אפשר לטעות. כי אתה, הוא מביא שם שורה תחתונה, איזושהי פסיקה. אם אתה לא יודע מה הרקע בגמרא, בראשונים, אז אתה לא תבין אותו נכון, אתה תדמה מילתא למילתא. באופן שהוא לא נכון, ולכן הפסיקה שלך תהיה שגויה. אז הם תולים את העניין, את החובה לפסוק בסדר ראשון, בחשש מטעות. אבל כמו שאמרתי בפעם הקודמת, יש עוד סיבה לפסיקה מסדר ראשון, וזה הערך של פסיקה אוטונומית. יש ערך של אוטונומיה שהאדם אמור לעשות או לנהוג כפי מה שנראה לו, ולכן הפסיקה מסדר ראשון היא בעצם בעלת ערך לעצמה, בלי קשר לחשש הטעות, עד כדי כך, שזה מהר"ל שכבר ראינו לפני כמה שיעורים, שהמהר"ל אומר שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, מי שפוסק בעיונו מתוך הסוגיות, אפילו אם הוא טועה, ממי שפוסק על פי ספרים אחרים, אפילו אם הוא צודק. זאת אומרת, פה אומר המהר"ל, לא רק שיש ערך של אוטונומיה מעבר לערך של ההגעה לאמת, אלא הערך של האוטונומיה הוא גם על חשבון ההגעה לאמת. זאת אומרת, אתה, אפילו אם יש חשש שאתה תטעה, עדיין יש ערך של אוטונומיה והוא גובר על החשש שאתה תחרוג מן האמת. כן, הבאתי את רבי מאיר שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. בכל אופן, זה המסגרת של הדיון. ואז הבאתי כמה מקורות מהפוסקים שבהם אפשר לראות שהם בעצם אומרים לנו שאדם צריך לפסוק כפי מה שנראה לו ולא להסתמך על ספרים אחרים. אמרתי שזה דברי המהר"ל וגם המהרש"ל שהבאתי בפעם הקודמת נאמרו כחלק מפולמוסי הקודיפיקציה נגד השולחן ערוך והרמ"א, שהמהרש"ל והמהר"ל ואח של המהר"ל היו מ ראשי האופוזיציה, אח של המהר"ל אפילו כתב על זה ספר, ובכל מקרה אמרתי גם שבמאות שנים האחרונות כבר מאוד לא מקובל לחשוב כך או לפסוק כך. זאת אומרת, אם בתקופת הראשונים ובתחילת תקופת האחרונים היה דגש על פסיקה אוטונומית, שהאדם צריך לפסוק לפי דעתו, בסוף ימי הביניים ובמהלך העת החדשה המאזניים נוטות יותר לכיוון של פסיקה מסדר שני, זאת אומרת לכיוון של הסתמכות על תקדימים. הבאתי איזה תרומת הדשן, אמרתי שאני חושב שתרומת הדשן הוא יכול להיות מי שתרם לתהליך הזה תרומה משמעותית, אבל כמו שאמרתי, בסופו של דבר, אם אני מאמין בפסיקה מסדר ראשון ובפסיקה אוטונומית, אז גם העובדה שרוב הפוסקים מתנגדים לפסיקה אוטונומית לא אמורה לשנות לי בגלל שאני אוטונומי. זאת אומרת, אז גם בנושא הזה אני לא צריך ללכת אחרי הפוסקים, כן, האם ללכת אחרי פוסקים. אז גם בשאלה הזאת לא צריך ללכת אחרי פוסקים. לכן להגיד שנפסקה ההלכה נגד הגישה האוטונומית, זה כמובן לא לולעתי לוגית, לא מניח את המבוקש. זה מזכיר לי שבמגן אברהם בהלכות תפילין, מסימן למד ב', המגן אברהם מביא שם שכשיש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, אז ההלכה כמו הנגלה. אבל צריך לפסוק כמו הנגלה, יש מקומות שבהם יש סתירה. כמובן המקובלים הולכים כמו הנסתר, לא כמו הנגלה. והעובדה שהמגן אברהם אומר שההלכה כמו הנגלה, ברור, כי בהסתכלות של בעל ההלכה נגלה, אז ההלכה היא כמו הנגלה. זה הנחת המבוקש. אבל המקובלים שלא מקבלים את זה גופה, אז גם בזה גופה הם הולכים כמו הקבלה. והם לא מקבלים את העדיפות של הנגלה. יש לפעמים מצב שבו נדמה לנו שיש הכרעה, ואנחנו לא שמים לב שהדרך שבה התקבלה ההכרעה היא בעצמה שנויה באותה מחלוקת שאותה אתה בא להכריע. כן? גם פה, האם לפסוק אוטונומית או לא לפסוק אוטונומית, קשה מאוד לקבל הכרעה בעניין הזה על פי תקדימים. זה לא עקבי. אוקיי, אז זה מה שראינו בפעם הקודמת. אני רוצה להמשיך קצת עם העניין הזה, ואני רוצה להיכנס קצת יותר ממש לאמירות מפורטות יותר של פוסקים. אז אני אתחיל אולי עם דין שודא דדיינה. מה זאת אומרת? יש בספקות איסור, הכלל הוא בדרך כלל, אם אתה נמצא בספק, הספק דאורייתא לחומרא, הספק דרבנן לכולי. זה בדרך כלל כלל ההכרעה העיקרי בספקות איסור. בספקות ממון המצב שונה. בספקות ממון יש אוסף שלם של כללי הכרעה שמחולקים לפי מצבים שונים. יש מוחזק, אין מוחזק, דרר דממונה, לא דרר דממונה, החלוקה יכולה להיות אמת או לא יכולה להיות אמת. כן, יש תוספות בתחילת במציע, יש גמרא בחזקת הבתים, כן, בדף ל"ד שם בבטרה, גם כן עוסקת בכמה כללים כאלה, ויש הרבה כללי הכרעה שבדיני ממונות שהם פשוט תלויים בסוג הספק. כל סוג ספק יש כלל הכרעה שצריך לפעול על פיו, וזה לא סתם ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא, כי כמובן בממונות דבר כזה לא יכול להיות. כי מה שזה לכולא לאחד זה לחומרא לשני. אין הגדרה של מה נחשב כולא ומה נחשב חומרא בדיני ממונות. לכן למשל גם בעולם המשפטי, בהרשעה פלילית צריכה להיות מעבר לספק סביר. צריך להיות ודאות מאוד גבוהה בשביל להרשיע אדם במשפט פלילי. אז במשפט אזרחי מספיק 51%. ולמה? אם אתה לא תסתפק ב-51%, יצא שהצד השני זוכה על בסיס 49%. זה עוד פחות סביר ללכת אחרי 49%. בגלל שבדיני ממונות ההכרעה היא או לטובת ראובן או לטובת שמעון, אי אפשר להגדיר פה כולה וחומרה. כולה לראובן זה חומרה לשמעון ולהפך. ולכן הכלל שספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולא הוא לא רלוונטי בממונות. יש את הקושייה הידועה של רב שמעון, כן, של המעריב הסן. למה הרבה פעמים אומרים שספק ממון לכולא לנתבע. זאת אומרת, אם אני הנתבע והמוחזק, אז בספק הולכים לכולא, הכוונה לטובתי, כן, לטובת המוחזק. ועל זה הוא שואל, למה לא הולכים לחומרא וספק איסור וכולי, אבל בעצם אין באמת דבר כזה כולא וחומרא בממונות. אז הכללים האלה, יש כל מיני כללים. הכלל הבסיסי ביותר זה המוציא מחברו עליו הראיה. אם אני מוחזק ואתה תובע אותי, אז המוציא מחברו עליו הראיה. יש כלל של יחלוקו. כן? שניים אוחזים בתלית, אז יחלוקו. זה או סומכוס, ממון המוטל בספק חולקים. יש כלל של כל דאנין גבר. כשאין מוחזק, יש האי ארבע, כן? סירה ששטה בנהר, ושני אנשים טוענים, כל אחד טוען שהיא שלו. אז הגמרא אומרת, כל דלין כבר תריבו, ומי יצליח לקחת את הסירה הזה שלו. יש, יהיה מונח...
ברי ושמה.
מה?
ברי ושמה.
מה ברי ושמה?
גם, לא, נכנס.
לא הבנתי. לא הבנתי?
אב מונה קלעים בספקות, כאילו, לא?
כן.
ברי ושמה לא נכנס?
ברי ושמע זה מצב, זה לא כלל הכרעה. ברי ושמע זה מצב שבו זה טוען ברי והוא טוען שמע. עכשיו השאלה היא מה עושים? כללי הכרעה זה לא מצבים שונים. יש מצבים שונים ועל כל מצב יש כלל הכרעה. וברי ושמע כשאין מוחזק אז ברי עדיף. זה אולי כלל הכרעה מסוים. במצב של ברי ושמע אז ברי עדיף. כשיש מוחזק אז זה מחלוקת המוראים, להלכה עליו ברי עדיף. אז הם עושים מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, ברי ושמע זה לא כלל הכרעה, ברי ושמע זה מצב. מצב של ספק, ועל כל מצב של ספק אנחנו מצמידים כלל הכרעה. אז כללי הכרעה זה יחלוקו, המוציא מחברו עליו הראייה, כל דלין גבר, שודא דדיינה, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, אלה כללים של הכרעה בדיני ספקות. אחד הכללים...
לא הבנתי הרב, למה ברגע שמה זה לא יכול להיות הכרעה לבית דין שהם בספק? הבית דין בספק, לא הרי.
לא הבנתי.
הבית דין לכאורה לא יודעים.
נו נכון, נו אז מה?
ואחד אומר ברי והשני אומר שמה.
אוקיי.
הרב לא אומר, זה לא נחשב כאילו הכרעה שהברי עדיף?
עוד פעם, ברי ושמה זה מצב, זה לא הכרעה. ברי ושמה ברי עדיף זאת הכרעה.
בסדר, כן.
אבל ברי ושמה ברי עדיף זה רק שאין מוחזק. כן, כשאין כן, מוחזק, כן. אמרתי שברי ושמה ברי עדיף. זה סוג ההכרעה, אבל כשיש מוחזק, אז הכלל הוא מוציא מחבר עליו הראייה, זאת אומרת, לאו בריא עדיף. אז הכלל, אחד מכללי ההכרעה זה שודא דדיינה. מה זה שודא דדיינה? הדיינים מחליטים מה שהם מחליטים. אתם חופשיים להחליט כרצונם. יש בזה מחלוקת רש"י ורבינו תם. ברש"י, בכתובות ועוד ראשונים סוברים שזה בעצם היתר לדיין לעשות מה שנראה לו. אתה לא צריך לפעול על פי ספקות, אלא אתה צריך לעשות את מה שנראה לך. שזה מעניין, כי זה בעצם אומר שבאותם מקרים שבהם לא נאמר שודא דדיינה, וכשנאמר שודא דדיינה זה מקרים מאוד מסוימים, אז אין לדיין רשות לעשות את מה שהוא חושב. טוב, זה ראינו גם בתקפו כהן, בשיעור הקודם ועוד, בפשטות הדיין, כשהוא יושב בדין, הוא יכול להכריע תמיד. אלא אם כן הייתה הכרעה של סנהדרין, או של הגמרא נגיד, או משהו כזה. אבל אחרת, הדיין יכול להכריע תמיד. אז עצם השיטה הזאת של רש"י, שאומרת שבשודא דדיינה פירושו שהדיין יכול להכריע, היא קצת בעייתית, כי זה אומר שבשאר המקרים הוא לא יכול להכריע. אבל זה תלוי קצת בשאלה מתי מיישמים שודא דדיינה. יש פוסקים שאומרים ששודא דדיינה מיישמים רק באותם מקומות שהגמרא אמרה עליהם שודא דדיינה. שני מקומות או שלושה מקומות ששם הגמרא אמרה שודא דדיינה, רק שם עושים את זה. ויש פוסקים שאנחנו נראה קצת בהמשך שמרחיבים את זה ואומרים ששודא דדיינה זה בעצם חל בכל מצב של ספק. אלא אם כן יש איזשהו כלל הכרעה ספציפי אחר. בכל מצב של ספק שאין בו הכרעה, אז השודא דדיינה. ואם זה ככה, אז מה שאומר פה רש"י זה בעצם להגיד, בכל מקום שאין הכרעה, הדיין יכול להכריע בעצמו. זו שיטת רש"י. שיטת רבינו תם זה שהדיין יכול לעשות מה שהוא רוצה. זאת אומרת, יכול להטיל מטבע. זה לא אותו דבר כמו רש"י. רש"י אומר, הדיין לא עושה מה שהוא רוצה, אלא הוא עושה מה שהוא חושב. בשיטת רבינו תם, הדיין עושה מה שהוא רוצה. למה? כי ברגע ששני הצדדים צודקים באותה מידה, ההחלטה היא החלטה שרירותית, אז תטיל מטבע. אין פה אמת או שקר, ולכן אתה יכול, מה שאתה תעשה זה בסדר. זאת אומרת, זאת בעצם הטענה. האמת שאפשר היה להוסיף פה עוד גוון, בהבנה של שודא דדיינה, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות, אני לא נכנס כרגע לכל המקורו. עד עכשיו דיברתי על זה שהדיין יכול להכריע דעתו, או שהדיין יכול לעשות מה שהוא רוצה, שעשה הגרלה, אפשרות שלישית, שהדיין יעשה את מה שנראה לו אמיתי. וזה לא אותו דבר כמו האפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה זה אומר שהדיין בעצם יכריע לפי כללי ההלכה, לפי הבנתו. אבל הוא יפעל על פי כללי ההלכה. האפשרות שאני מדבר עכשיו, ורבינו תם אומר שיעשה מה שהוא רוצה, זה לא קשור לכללי ההלכה. והאפשרות שאני אומר עכשיו לא. הדיין יעשה את מה שנראה לו נכון. זאת אומרת, נגיד, אם ראובן תובע את שמעון שהוא ילווה לו כסף, ושמעון לא פרה, אוקיי? עכשיו נגיד שנקלענו לאיזשהו מצב שאין, מבחינת דיני הראיות של ההלכה, אין פה, אין פתרון. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה עושים במצב כזה. אז לפי האפשרות הראשונה שהדיין יכול להכריע מדעתו, הוא יצטרך להשאיר את זה כפי שהוא. זאת אומרת, אין... לא יודע, מוצאים החברה עליו הראייה או מה שלא יהיה, אבל אין הכרעה בעצם. כי פה, מבחינת כללי ההכרעה, אין הלכה. אבל עדיין יכול להיות שהדיין מתרשם שבאמת ראובן צודק ושמעון לבא ולא החזיר. לא בגלל כללי ההלכה, אלא הוא מתרשם שזאת האמת. עכשיו, אם הוא מתרשם שזאת האמת, יכול להיות שדין שודת לדייני אומר לו, תתנהג על פי זה. אתה לא צריך להכריע את ההלכה, לא לפי כללי ההלכה, אלא אם אתה בין כה וכה אין כלל הלכתי, אז לפחות תעשה מה שנראה לך אמיתי. תן את הממון למי שאתה חושב שבאמת מגיע לו. הרי מה שהזכרתי את זה כבר... מה?
זה פירוש רשי, לא הרב? זה לא פירוש רשי?
לא. פירוש רשי, אמרתי, פירוש רשי זה שהדיין יכול להכריע. להכריע, הכוונה להכריע, אבל לפי כללי ההלכה. זאת אומרת, יש פה מחלוקת נגיד רמב"ם ורשב"א, אז לא יודע, תחליט איזה כלל הלכתי חל פה, ותכריע על פי כללי ההלכה. או אפילו תכריע לפי דעתך. אתה חושב שהרמב"ם צודק, אז תכריע כמו הרמב"ם. אתה חושב שהרשב"א צודק, תכריע כמו הרשב"א. פה אני אומר, עזוב את הרמב"ם ואת הרשב"א, אני לא יודע מי צודק. אבל במקרה הזה אני מתרשם שכן הייתה הלוואה באמת. שהתובע צודק והנתבע שקרן. לא בגלל שהכרעתי את השאלה ההלכתית. ואני נותן את הכסף למי שאני חושב שבאמת מגיע לו. זה לא אותו דבר.
זה לא נחשב, עכשיו, זה לא נחשב שאתה בדבר משנה, אם הוא הולך נגד הכלל של המוציא מחובו עליו הראיה, למשל, אין לו ראיה. הוא מתרשם שאחד אומר את האמת והשני לא.
זה המשפט הבא. אני לא זוכר אם הזכרתי את זה. הרמב״ם, בתחילת, אני אראה לכם את זה אולי, בתחילת פרק כף, בהלכות סנהדרין, יש לו הלכה מעניינת מאוד. רגע. תראו, בתחילת פרק כף, אני כוונתי תחילת פרק כף ד', אבל קודם כל תחילת פרק כף, הרמב״ם אומר, אין בית דין עונשין בעומד הדעת, אלא על פי עדים בראייה ברורה. אפילו ראו העדים רודף אחר חברו, ויתרו בו, והעלימו עיניהם, או שנכנסו אחריו לחורבה ונכנסו אחריו, ומצאו הרוג ומפרפר, והסייף מנטף דם ביד ההורג, הועיל ולא ראו בעת שהיכהו, אין בית דין הורגין בעדות זו. ועל זה וכיוצא בו נאמר, ונקי וצדיק אל תהרוג. מה זאת אומרת? זה מקרה בגמרא בעצם, שמישהו רדף אחרי חברו, נכנס לתוך חורבה, ויצא החוצה עם סכין נוטפת דם. עכשיו, זה היה שנדמה לי... שמעון הצדיק, אני חושב, לא זוכר מי זה היה שמה, נכנס אחריו לחורבה, והוא ראה את הבן אדם מתבוסס בדמו. אבל את פעולת הרצח הוא לא ראה. כן, יש לו הוכחה נסיבתית, ברורה לגמרי, שרובן רצח את שמעון. כן, הוא רדף אחריו, יצא עם סכין נוטפת דם החוצה, ואני נכנסתי אחריו פנימה וראיתי את הנרדף, שוכב שם מבוסס בדמו, מתבוסס בדמו. אז ברור שהוא רצח, ראובן. אבל על זה אומרת הגמרא שלא הורגים את הרוצח. כיוון שאין...
גם אם הוא הודה?
מה?
גם אם הוא הודה שהוא רצח? בגלל שלא הייתה התראה?
אין אדם משים עצמו רשע. אז ההודעה בדין הפלילי לא רלוונטי.
אז בכל מקרה אין התראה, בכל מקרה. אז בלי קשר הוא לא יכל...
אין התראה. יתרו בו, אל תהרוג אותו. זה מה שהרמב"ם אומר, תראה. אפילו ראו העדים רודף אחר חברו ויתרו בו.
אוקיי, סליחה, כן.
נסו אחריו לחורבה, מצאו הרוג ומפרפר. והסייף מנטף דם ביד ההורג. כן, הייתה התראה, היה הכל. רק את פעולת הרציחה עצמה לא ראינו בעיניים. במצב כזה, אומרת הגמרא שלא הורגים אותו. אז תוספות אומר, בגלל שזה באמת לא בטוח שהוא הרג, יש שם איזו אפשרות אחרת שאולי בכל זאת לא הוא הרג. אבל הרמב״ם טוען שלא. בגלל שזאת ראייה נסיבתית ולא על פי עדים בראייה ברורה. עכשיו שימו לב, ראייה, בניגוד למה שאנשים חושבים, ראייה נסיבתית זאת יכולה להיות ראייה מעולה. זה לא, ראייה נסיבתית זה לא שם נרדף לראייה גרועה. ראייה נסיבתית יכולה להיות ראייה מעולה. אבל למה קוראים לה נסיבתית? כי לא ראיתי את האירוע עצמו, אלא יש לי אינדיקציות עקיפות מתוך הנסיבות שאירוע כזה באמת קרה. אבל יכול להיות שהאינדיקציות האלה הן מצוינות. אבל עדיין זה נקרא נסיבתי. שיטת הרמב"מי, זה נגד התוספות, שהורגים רק על פי עדים שראו את המעשה. כל ראיה נסיבתית, טובה ככל שתהיה, אי אפשר להרוג על פיה. לא רק להרוג, אלא אי אפשר לתת עונש על פיה. זה הכל בדיני... בדין הפלילי, כן, בעונש מלכות או עונש מיטה. אבל, מה קורה בדיני ממונות? אז הרמב״ם בתחילת פרק כ"ד,
הרב, אז הרב אומר שהרשב"ם בבתרא.
מה?
הרב אומר שהרשב"ם, שזכור לי בשביל הדיין, הרשב"ם שם כותב שהוא נותן לו מה שנוטה לב הדיינים, שהיה נותן לו עבור לגבי שתי שטרות שם. שם זה כן שיטת הרב.
נכון.
אז הרב, זה כמו הרשב"ם.
נכון. יש, אמרתי, אני לא נכנס למקורות, אפשר לראות בראשונים שלוש שיטות, בהבנת שיטת הדיינים. אז הרמב״ם בסנהדרין בפרק כ"ד, הרמב״ם כותב ככה, זה היה פרק כ', מה שקראנו קודם. עכשיו זה פרק כ"ד. יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי דברים שדעתו נוטה להן שאין אמת. והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראיה ברורה, ואין צריך לומר אם היה יודע בוודאי שהדבר כן הוא, שהוא דן כפי מה שיודע. כיצד? הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין, גם זאת גמרא, ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו, ושדעתו סומכת על דבריו, שזה האיש חשוד על השבועה, מי שאתה רוצה להשביע אותו, הוא שקרן, חשוד על השבועה, יש לדיין להפוך השבועה על שכנגדו, וישבע ויטול. הועיל ושמחה דעתו של דיין על דבר זה, על דברי זה. אפילו הייתה אישה או עבד נאמנים אצלו, הועיל ומצא הדבר חזק ונכון בליבו, סומך עליו ודן. ואין צריך לומר אם ידע הוא עצמו שזה חשוד. זה אם הוא שומע ממישהו אחר. אם אתה עצמך יודע שהוא חשוד, אז בוודאי. מה זה? יש סיפור בגמרא על רבא שישב בדין ונכנסה אשתו ואמרה לו ש... זאת אומרת, הוא בא לפניו אישה מסוימת לדין והוא רצה להשביע את האישה הזאת. אז נכנסה אשתו, לחשה לו באוזן, האישה הזאת שאתה הולך להשביע אותה, אני מכירה אותה, היא שקרנית. אין לך מה להשביע אותה. רבא הפך את השבועה על שכנגדה. נתן לשני להישבע וליטול. עכשיו צריך להבין שלהפוך את השבועה פירושו בעצם, במובן מסוים לתת את הכסף. כי אם האישה הזאת הייתה יכולה להישבע ולהיפטר, אז הדבר בעצם תלוי בה. אם היא הייתה נשבעת, היא הייתה נפטרת. אם היא לא נשבעת, אז היא הייתה משלמת. הכל תלוי בה. ברגע שאני הופך את השבועה על התובע, אז התובע, אם הוא יישבע, הוא ייקח את הכסף, ואין לה מה לעשות נגד זה. זה מעמיד אותה באיזושהי עמדת חולשה לגבי הכסף, וכל זה בגלל שאשתו של רבא לחשה לו שהאישה הזאת היא שקרנית. ומזה מוציא הרמב״ם כלל רחב יותר, זה לא רק הרמב״ם, זה מתחיל, זה עריף אפילו לפני כן, כלל שבדיני ממונות אין בעצם חשיבות לדיני ראיות. הדיין צריך לעשות את מה שדעתו נוטה. זה ממש הרשב"ם שהזכרת קודם בשו"ת דייני, או האפשרות השלישית שאני אמרתי. את הדיין צריך לפסוק לא לפי הכללים ההלכתיים, אלא לפי מי באמת בעל הכסף, להתרשמותך. זה בעצם הטענה. וכן, הייתי, זה מזכיר לי שהגמרא הזאת, אני פעם היה נחום רקובר, כן, שהיה הסגן פרקליט המדינה, אז הוא היה עושה סופי שבוע למשפטנים, שופטים, עורכי דין וכולי, השתלמויות, כל פעם סדנה על משהו אחר, מחמישי בערב עד מוצאי שבת, סדנאות מרתוניות כאלה, חוץ מתפילה וארוחות, עבדו שם. היה שם סדנאות. אז פעם אחת, באחת הסופי שבועות, הוא ביקש ממני לבוא להנחות את אחת הסדנאות. זה היה עם ניל הנדל. את ניל הנדל הנחה אחת ואני הנחיתי את השנייה. שם בסדנה הזאת, אז דיברנו על הרמב״ם הזה, על הגמרא בעצם שהיא המקור, ועל הרמב״ם הזה, והשופטים, כן, העורכי דין שם, המשפטנים, ממש התקוממו. זאת אומרת, רבא יושב בדין, נכנסת אשתו, אומרת לו, תשמע, אל תאמין לאישה הזאת, היא שקרנית פתולוגית. והיהודי פוסק את הדין על פי מה שאשתו לחשה לו באוזן. כן, אם זה היה קורה היום, השופט הזה לא היה נשאר על כיסאו דקה אחת. והם היו נורא מזועזעים מהעניין הזה. זה עסק משפחתי, בית המשפט. אז אמרתי להם שאני חושב שהם, שהם הם, 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 מסתכלים על העניין מהזווית החשדנית המקובלת כיום. מה זאת אומרת? תחשבו על רבא שיושב בדין. עכשיו, הוא הולך להשביע את האישה הזאת, ואם היא תשבה, אז היא נשבעת ונפטרת. אז הכסף יישאר אצלה. באה אשתו ואומרת לו, תראה, האישה הזאת שקרנית פתולוגית. עכשיו, שאלתי אותם, מה אתם מציעים לרבא לעשות? אז אתם אומרים, לא, מה פתאום, אשתו זה לא פונקציה פה, הוא צריך ללכת עם הכללים המשפטיים. זאת אומרת, בעצם מה אתם ממליצים לו? לתת לאישה שהוא יודע שהיא שקרנית פתולוגית, להישבע ולהשאיר אצלה את הכסף. זאת אומרת, אתם מציעים לו בעצם לאפשר לאישה הזאת לגזול כסף. זה מה שאתם מציעים. בהנחה שלרבא יש אמון באשתו, והוא יודע שמה שהיא אומרת זה כנראה נכון. הוא מכיר אותה הרי. עכשיו, אני מבין את החששות. ברור שהחששות הם שיכולים לצאת מפה כל מיני פויל השתיקים. ולכן עדיף להיצמד לכללים ולא לעשות פה כל מיני חריגות סובייקטיביות כאלה. אבל מצד שני, תחשבו על זה, זה הכל חששות. אבל בעצם מה שאתם אומרים בגלל החששות האלה, זה שבמקרה הזה רבא יאפשר לאישה הזאת לגזול כסף. זה בעצם מה שאתם אומרים לו. תאפשר לה לגזור כסף. אמרתי להם שאני חושב שזה מאוד תלוי באטמוספירה שבתוכה אנחנו חיים. במקום שבו יש הערכה גדולה לדיין, ואנחנו סומכים עליו שהוא לא יעשה שירקס. ברור שהוא איש עם אינטגריטי, זאת אומרת, אם הוא עושה משהו, אנחנו סומכים עליו. הוא אדם גדול. במצב כזה, ברור שהגמרא צודקת. הרי רבא יודע שהאישה שקרנית, מה אתם רוצים? שייתן לה להישבע ולגזול? ברור שהוא צריך לפסוק כמו שהוא מבין. מה שקורה, וזה הריף כותב אחרי שהוא מביא את הגמרא הזאת, הרמב״ם הזה שקראתי עכשיו, המקור זה בריף. הריף מביא את הגמרא הזאת, והוא אומר שבעצם זה היה הדין, אבל תקנת שתי ישיבות, כי מתקופת הגאונים, תקנת שתי ישיבות, שמשם ועלה זה כבר לא קורה. זאת אומרת, לימינו, אומר הריף, אחרי אותם שתי ישיבות של הגאונים, בימינו והלאה, כיוון שעם ישראל התפזר וכל מיני דברים קרו וכולי, כבר לא סומכים כל כך על הדיינים, והם כן צריכים ללכת עם הכללים. הם לא יכולים ללכת אחרי מה שדעתם נוטה, סתם ככה, בלי הנמקות ובלי מחויבות לדיני הראיות. כמובן שעדיין יש את דין מרומה. דין מרומה פירושו שאם הדיין מרגיש שהכללים לוקחים אותו לפסוק דין, שתחושתו היא שהדין הוא לא נכון, הוא לא יודע לנמק את זה, הוא לא יודע להצביע על איזשהו פגם בשיקול דעת ההלכתי. נגיד, יש לך שני עדים, באים ומעידים שרובן חייב כסף. עכשיו, אתה מריח, משהו מסריח בעדות שלהם. לא תפסת אותם בחקירות, לא בבדיקות, אין הזמה, אין שום דבר. יש לך שני עדים, עקרונית אתה צריך להוציא את הכסף. אבל משהו מסריח. אתה מרגיש שמשהו פה לא בסדר. אז גם בתקופה שלנו, כשכבר כן צריכים לדון על פי דיני הראיות, אתה לא יכול לדון ולהגיד, אוקיי, תשלם לו את הכסף, כי נראה לי שאתה חייב, נגד העדים. אבל אני כן יכול, וצריך גם, להסתלק מהעדים. אני לא יכול לפסוק על פי העדים האלה, אין לי דרך לפסוק אחרת, כי כללי ההלכה הם, על פי שניים עדים יקום דבר. אבל כיוון שליבי נוקפני, אז אני מסתלק מן הדין, זה נקרא דין מרומה. הדין הזה נראה לי מרומה, ולכן אני לא מוכן לפסוק אותו. אני מסתלק ממנו. במובן הזה, אנחנו לא דורשים מהדיין לעשות משהו שלדעתו האישית הוא שקר. זאת אומרת, לדעתו האישית זה בעצם לקחת ממון, לתת אותו למישהו לא שייך לו. הוא לא יכול ללכת נגד כללי ההלכה, אבל הוא לא חייב ללכת עם כללי ההלכה. הוא יכול להסתלק. אוקיי? ומה זה אומר בעצם? זה אומר שבדיני ממונות, מעיקר הדין, עד תקנת שתי ישיבות, מעיקר הדין, באמת דיין אמור באופן כללי לעשות מה שהוא חושב, ולהתעלם מדיני הראיות. באופן
אה,
כללי.
התקנה הזאת קשורה ל... זה דיין מומחה? דיינים מומחים שאין היום?
הבנתי.
זה בגלל דיין מומחה התקנה הזאת?
איזשהו שתי ישיבות?
כן.
מה זה קשור לדיין מומחה? הפוך, דיין מומחה לכאורה אתה יכול לתת לו להכריע.
לא, 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 כאילו, אומר, מה ש, כל מה שאמרו שזה דיין וזה, אז הראשונים אומרים שזה רק בדיין מומחה.
לא, לא, אני לא מדבר על שירות הדיינה עכשיו. אני דיברתי קודם על שירות הדיינה. עכשיו אני מדבר על משהו דין כללי, באופן כללי, לא דווקא שירות הדיינה. אני אומר, באופן כללי אומר הרמב״ם, עזוב את כל כללי, כללי הראיות והכל. תן את הממון למי שאתה חושב שהוא שייך. לא בממון המוטל בספק, לא ב, בכל דין שבא לפניך. אתה לא צריך ללכת עם דיני הראיות.
גם כשיש ראיות, כאילו.
כן. אם, מה שאתה חושב, זה מה שאתה עושה. אז למה נועדו כל דיני הראיות? על פי שניים עדים יקום דבר, ועד אחד ושבועה וכו'. למה זה נועד? רק למצב שבו אין לי עמדה ברורה מה יהיה האמת. אם אין לי עמדה ברורה מה, מה יהיה האמת, אז, אז אני הולך עם דיני הראיות. כן, למשל, מה קורה? כן, זו השאלה, שאלה שהטרידה אותי לאור הרמב״ם הזה. הרי הגמרא אומרת, וזה מופיע גם ברמב״ם ובשולחן ערוך, שהפסול של עדים קרובים הוא גזירת הכתוב. אבל אין חשש שהם משקרים, הקרובים. זה גזירת הכתוב, שאנחנו לא מקבלים עדות של, של קרובים. אז תחשבו עכשיו על מצב שבו באים שני קרובים, ומעידים שרובן חייב לשימון כסף. הקרובים פסולים. אני לא יכול לקבל את עדותם. מצד שני, אבל הרי העדים האלה הם נאמנים, זה פסול של גזירת הכתוב, הם נאמנים. אז אם הם נאמנים, אז האמת היא שאני יודע שבאמת ראובן חייב לשמעון את הכסף. מבחינת המציאות, זאת האמת. רק אסור לי להסתמך על העדים האלה. אבל אם אני יודע שזאת האמת, אז אני אמור לפסוק את זה בדיני ממונות, בלי קשר לעדים, גם אם העדים הם פסולים. כי בדיני ממונות אתה הולך אחרי מה שהאמת. אז ראיתי פעם כמה אחרונים.
אבל אפשר, אבל אפשר לומר שכאילו, ודאי שבדיינים אני, התורה לא הצריכה שאני ידע שהדיינים צודקים. אני לא יודע אם הדיינים שקרנים או לא שקרנים, ואני אומר, בסדר, התורה אומרה שאני צריך לדעת פי שניים.
לא הבנתי.
אני לא יודע אם הדיינים אומרים אמת או לא, נכון?
העדים.
כן, סליחה, העדים, כן. והתורה אמרה בכל זאת, צריך לדעת פי שניים, אפילו פי שאתה לא יודע.
זאת אומרת, לא יודע, יש לך שני עדים שמעידים, למה אתה לא יודע? אתה יודע.
כן, אבל אתה יכול לתלות, אתה יכול לתלות כל מיני הרמות.
יכול לתלות הרבה דברים, אבל השכל הישר אומר, שאם באים שני אנשים, אם אין לך איזו אינדיקציה לשקר, אז הם דוברי אמת, יש חזקת כשרות, כן? תמיד יכול להיות שזה טעות. גם אחרי שהתורה אמרה, יכול להיות שזה טעות. בסדר, אבל אם זה 95%, גם טוב בשבילי.
אולי התורה בא בשביל זה, בשביל להגיד, אף על פי שאני יכול לתלות שזה, שהם לא אומרים אמת, והם בעד אחד מדי מהיושבי דין, בכל זאת, אני הולך...
אני אומר, עכשיו באים שני קרובים, ומעידים שרובן חייב לשמעון כסף. עכשיו בעצם, מבחינת המהימנות, יש לי שני עדים שרובן חייב את הכסף, שמעון חייב את הכסף. נכון? רק אסור להסתמך עליהם כי זה גזירת הכתוב. עכשיו, אוקיי, אני לא מסתמך עליהם. ועכשיו אני יודע שרובן חייב לשמעון את הכסף. אז אם אני יודע, הרמב״ם והריף אומרים, שדיין צריך ללכת אחרי מה שדעתו נוטה. לא צריך את העדים, עדים זה רק למצב שאין לך עמדה. אם יש לך עמדה, הכל בסדר.
כן, אבל אולי דעתו נוטה נגד העדים, לא?
מה?
אם דעתו נוטה נגד העדים.
גם, אותו דבר.
למה? אם דעתי נוטה נגד העדים, והתורה אמרה על פי שניים יקום דבר, ודאי שגם לפי הרמב״ם אני נלך לעדים, לא?
לא, ממש לא.
גם נגד עדים.
ברור, נגד הכל. דיין צריך לעשות מה שהוא חושב. אני חושב, אגב, זה רב שמואל ראיתי, ועוד כל מיני אחרונים, שמעירים, טוב, זה, הגזירת הכתוב גם אומרת, פה לא ללכת אחרי דעתך. מה שפסלו עדות קרובים, אומרים, פה גם אל תסתמך עליהם, גם מבחינת זאת שהם שכנעו אותך. אני חושב שזה לא נכון. אם באמת השתכנעת שרובן חייב, אז זה באמת מה שאתה צריך לפסוק, גם אם העדים הם קרובים. יכול להיות מצב שהעדים לא שכנעו אותך. אלא מאי, אם הם היו עדים כשרים, אז יש כלל, פי שניים עדים, יקום דבר. אז אם אתה חושב שהם משקרים, אז מעיקר הדין אתה יכול לפסוק נגדם, כן, עד תקנת שתי ישיבות. אם אתה לא יודע, אבל לא השתכנעת שהם דוברי אמת, במצב כזה התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר. ובקרובים לא. אבל אם השתכנעת גם שהם דוברי אמת, אז גם בקרובים תוציא את הממון. ככה אני חושב, זה הרבה יותר הגיוני.
מה שהתורה בא להגיד, מה שהתורה בא להגיד על פי שניים יקום דבר, זה במקום שאין לי, שאני ניטרלי.
נכון.
גם אחרי עדותן.
נכון. יש כלל שאני מקבל עדות של שני עדים, הרי אין לי ראיה נגדם. אז בסדר, אבל לא שבאמת השתכנעתי שהנתבע שקרן. אז טוב, זה, אני חוזר אלינו. אז בעצם מה שהרמב״ם, מה שהרמב״ם אומר, זה מה שאני אמרתי בשודא דדייני, או מה שאתה הבאת מהרשב"ם, לגבי שודא דדייני, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר על דיני ממונות בכלל. שהדיין אמור לעשות את מה שנראה לו נכון במציאות. לא לפסוק הלכה, אלא את מה שנראה לו נכון במציאות. עכשיו, יש הגמרא אומרת, עוד רגע אני אחזור לזה, לשודא דדייני. הגמרא אומרת בשבועות, בדף ממחת, יש שם איזה מחלוקת בדיני שבועות, אם אדם הוריש שבועה לבניו, לא משנה כרגע, אבל הגמרא אומרת ככה, השתא דלואית מרילכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר, היי דיינא דעבד כרב ושמואל, עבד. דעבד כרבי אלעזר, עבד. זאת אומרת, יש מחלוקת של רבי אלעזר נגד רב ושמואל, אז כיוון שלא נאמרה הלכה כמו זה או זה, אז דיין יכול לעשות כמו רב ושמואל, וזה בסדר, וזה יהיה תקף, ויכול גם לעשות כרבי אלעזר, וזה תקף. עכשיו, פה לא מוזכר המונח שודא דדייני, אבל זה בעצם נראה די דומה. אתה יכול לעשות ככה, ואתה יכול לעשות ככה. ובאמת, שלושת האפשרויות שציינתי קודם, עולות גם כאן. מה ההבדל בין פה לבין שודא דדייני? בניסוח של הגמרא. בניסוח של הגמרא רואים שמדובר פה בכלל גורף. מה הגמרא אומרת? השתא דלא יתמר הלכתא לא כרב ושמואל, ולא כרבי אלעזר. היי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד, דעבד כרבי אלעזר עבד. הגמרא אומרת, בגלל שלא נאמרה הלכה, לא כמו רב ושמואל ולא כמו רבי אלעזר, לכן דיין יכול לעשות ככה ויכול גם לעשות ככה. ניסוח כזה אומר שבעצם זה כלל. בכל מקום שלא נאמרה הלכה לפה או לשם, הדיין יכול לעשות כך ויכול לעשות כך. זה לא משהו שנאמר דווקא על המחלוקת המסוימת הזאת. בשודא דדייני, בשודא דדייני, יש הרבה פוסקים שאומרים שהכלל שודא דדייני נאמר רק באותם מקומות שבהם הגמרא אומרת שודא דדייני. זה לא כלל גורף. אבל פה הניסוח הוא, עבד כמר עבד, הניסוח נראה כמו ניסוח של כלל גורף. כל מקום שלא נאמרה הלכה כמו זה ולא נאמרה הלכה כמו זה, הדיין יכול לעשות גם כמו זה וגם כמו זה. הניסוח נראה ניסוח כללי. אשתא דלא יתמר הלכתא, זאת אומרת, בכל מקום שלא נאמרה הלכה, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות כך. אז באופן עקרוני, יש פה עכשיו שלוש אפשרויות, כמו שראינו למעלה. אפשרות אחת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה ההיגיון בזה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? זאת אומרת, הגרלה. מה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה שהגמרה בעצמה אומרת ששני הצדדים צודקים. אז אתה לא תטעה, מה שלא תעשה אתה לא תטעה, אתה יכול להטיל מטבע. אין דרך להכריע באמת את המחלוקת הזאת. לכן הגמרא אומרת, עבד כמר עבד.
זה כמו במנחה, בפלאג.
נכון, זה באיסורים. אני אדבר על ממונות פה. יש גם באיסורים. אני אעלה את זה, את המאמר הזה אולי לוואטסאפ. בהמשך המאמר אני עושה גם באיסורים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה אפשרות אחת שהוא עושה הגרלה. אפשרות שנייה שהוא מכריע, ואפשרות שלישית שהוא עושה את מה שנראה לו אמיתי למקרה הזה. כן, שלוש האפשרויות שראינו למעלה. אוקיי? אלה שלוש האפשרויות להבין פה. הייחוד בגמרא פה, זה שבגמרא פה זה מוצג ככלל. בכל מקום שלא נאמרה הלכה כמו זה או כמו זה, ככה אתה צריך לעשות. ומה פירוש ככה? אם אני מפרש שזה פשוט להכריע מדעתו של הדיין, כמו כל המקורות שראינו בשיעור הקודם, אז בעצם יש פה גמרא שאומרת את זה, שבכל המחלוקות שנשארו פתוחות בשס, הדיין יכול להכריע מדעתו ולעשות את מה שהוא חושב. אז יש באמת בעניין הזה, יש בבא בתרא בדף ס"ב עמוד ב', גם כן יש סוגיה על מי שמכר קרקע ומגדיר אותה דרך המיצרים שלה, הגבולות שלה, לא חשוב איזה שאלה הלכתית בסוגיית מכירת קרקעות. הגמרא אומרת, איתמר לה להאי גיסא, ואיתמר לה להאי גיסא, שותא דדייני. כן, נאמר, יש מימרא שתומכת בכיוון אחד, יש מימרא שתומכת בכיוון אחר, לכן עושים פה שותא דדייני. שימו לב, המונח פה הוא שותא דדייני, לא עבד כמר עבד. למרות שזה די דומה, אבל מבחינת המינוח זה מינוח אחר. אומר על זה הרשב"ם, וכפסיק הגמרא שותא דדייני, זה למשל הרשב"ם שהזכרת קודם, אבל זה מופיע בעוד מקומות, השלכת הדיינים, מאחר דמספקא לן, נעביד שותא, הכל לפי העניין שיראו הדיינים, ויכירו המוכר אינו יפה או רעה, הכל לפי עומד דעתם. שימו לב, זה האופציה השלישית שהבאתי. האופציה שאומרת שהדיינים צריכים לעשות את מה שנראה להם אמיתי בנסיבות פה, לא את מה שההלכה אומרת. ומי הוא בשאר מקומות דמספקלן בתרי לישני הלכת הקמן, אנחנו לא יודעים כמו מה ההלכה בין שתי לשונות, לא אומרים אנשות הדדייני, עד שיפרש כי אחה. כן, מה בעצם אומר הרשב"ם? הכלל שות הדדייני, זה כלל שנכון רק למקומות שבהם הגמרא אומרת שותא דדייני. אוקיי? כן. רק למקומות שבהם הגמרא אומרת שותא דדייני, אבל בשאר המקומות שיש לנו שתי דעות ולא נפסקה הלכה כמו אף אחת מהן, לא אומרים שותא דדייני. אלא מה? המוציא מחברו עליו הראיה. שהשוד הדדיינה לשיטתו זה לעשות את מה שנראה לו נכון למקרה הזה. אבל תוספות, שם במקום, אומר ככה. כך על גב דבעל מה בכל דוח תיאמר אינן. המוציא מחברו עליו הראייה, כי למה אומרים פה שוד הדדיינה? למה לא המוציא מחברו עליו הראייה? והוא כי ממונה בחזקת מראה, בין איך אדם מספקה בעובדה איך יאהבה, אין ספק במציאות. ובין מספקה לי בדינה, אלא שכאן נראה לחכמים לעשות שודה. זה התחלת התוספות, אחרי זה אני קצת מדלג, הוא אומר, ובכל אלו היה נראה לחכמים שיחלוקו, יש שודה, יש יחלוקו, יש כל מיני דברים. ואיך עד לא מפרש הגמרא מידי, הגמרא לא אומרת שודה ולא אומרת כלום, לא מפרשת מה צריך לעשות, איתלן למימר, המוציא מחברו עליו הראיה. אז הכלל הבסיסי, אם לא נאמר כלל אחר, אז הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. ואיך דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, וסביר עלי לדיין כחד מיניו, ועבד, מהי דעבד עבד? דאחי אמר בפרק כל הנשבעים, השתא דלא איתמר לא כמר ולא כמר, דעבד כמר עבד ודעבר כמר עבד. כן, אותה גמרא בשבועות שראינו למעלה, התוספות מבין את זה, לא כמו הרשב"ם. התוספות מבין את זה, שמה שצריך לעשות זה לפסוק הלכה, להחליט מי צודק, לא למי שייך הכסף במקרה הזה, לפי התרשמות, כמו שראינו ברמב"ם, אלא לפסוק הלכה בעצמך, להיכנס למחלוקת ולפסוק את ההלכה. והוא לומד את זה מהגמרא בשבועות, רואים שתוספות הבין שבגמרא בשבועות מה שכתוב זה כלל גורף. בכל מקום שלא נאמרה הלכה, לא כמו זה ולא כמו זה, אז הכלל הוא, עבד כמר עבד. מה פירוש? שהדיין צריך לפסוק את ההלכה בעצמו. לפי מה שנראה לו. לפי מה שנראה לו בדין, לא את המציאות. והיא מספקה לי לדיין כמה נלחתה, מה קורה במצבים של הדיין מסופק? אין לו עמדה. המוציא מחברו עליו הראיה. כן, אז מפה רואים שברור שהוא מדבר למעלה גם, כתוב, כן? הוא סביר עלי לדיין כחד מיניו, ועבד. הדיין לא מחליט באופן שרירותי, וגם לא לפי התרשמות. אלא הדיין סובר כמו אחת האפשרויות ההלכתיות שבספק. אז הוא פוסק את ההלכה במקרה הזה. מה שאומר בעצם התוספות, זה שכל מצב שלא נפסקה ההלכה, אז כל כללי הספק שנאמרו בגמרא, זה רק למצבים שהדיין עצמו לא יודע להכריע. אבל אם הדיין יודע להכריע, שיעשה את מה שהוא חושב. אני אקריא לכם שראינו בשיעור הקודם, עכשיו רגע, ראינו את תרומת הדשן, כתב ככה, וכיוון דלא ידינן כמן הלכתה, דינא דחולקים, וכולי, ורציתי לומר, בכל אני חולקין היינו משום דספיקא ממש נין, אבל ספיקא דפלוגתא דרב ותא, אם יש ספק בגלל מחלוקת הפוסקים, היא לא תפסי לא זה ולא זה, התלנמם על כל דלין גבר. אם כן צריכים לחלק בין ספיקא דדינא, שהוא משום פלוגתא דרב ותא, ובין ספיקא דדינא משום דקאי בתיקו. דאטם כתבו רב ותא דחולקין. ובנידון דידן בפלוגתא דרב ותא לא שייך איתם, דמי יעיד לנו שהלכה כדברי פלוני או כדברי פלוני, לכך באינן למי ועד חלוקה. זאת אומרת, בכל מקום שיש פלוגתא דרבתא, אז צריך לעשות חלוקה.
וזה... נגד התוספות.
מה?
אז כאילו זה נגד התוספות.
עוד רגע נראה. אז פה הרמ"א כותב, בשולחן ערוך בחושן משפט קל"ט, דבר שהפוסקים חולקים בו, ולא תפס חד מיניו, אם הוא דבר דשייך בו חלוקה חולקים. ואם לא שייך בחלוקה כל דאלין כבר. זה מתרומת הדשן הוא מביא. עכשיו תראו את ההערה של הגרא. ואין בתוספות ריש פרק המוכר את הבית, סמך בית עמוד בית, זה התוספות שראינו עכשיו, אבל גם דשם הכל בדבר שאחד מוחזק, מכל מקום לא עמד תוספות על עיקרן של פירוש הגמרא, ואמרו כאן נראה לפסוק וכולי, אין שם. מה הוא אומר? בתוספות כתוב לא כמו שהרמ"א מביא פה בתרומת הדשן. בתוספות כתוב שאין כללים המוצאים החברה על הבעיה. יש לך... אתה יכול לפסוק את הדין מה שנראה לך, לא המוציא מחברו על הבריה. אם אתה עצמך בספק ואין לך עמדה, אז המוציא מחברו על הבריה. דיברתי בשיעור הקודם, שבפלוגתא דרבתא בעצם יכריע הדיין, זה לא מצב של ספק, מהסיפור של רבי יונתן אייבשיץ וכו'. הגרא עצמו לא מקבל את מה שתוספות אומר. הוא אומר שלא עמדו התוספות על עיקרן של פירוש הגמרא, אבל זה מה שתוספות אמר. אוקיי? Okay? הוא מבין שתוספות חולק על התרומת הדשן הזה. כי התרומת הדשן, כמו שאמרתי, הוא בעצם מביא הגישה של הפסיקה מסדר שני. הוא אומר, תלך עם הכללים. אתה נמצא בספק, תלך עם הכללים. מצב של ספק, תלך עם הכללים. תוספות אומר, מה פתאום? אתה נמצא במצב של ספק, תכריע את הספק. תפסוק הלכה. תעשה מה שאתה חושב. בואי למשל פה, נימוקי יוסף וגם רבנו יונה, כותבים קצת אחרת. שידונו הדיינים כפי מה שיראה ביניהם בטעם ובסברה, כגון שיראו שהדמים מודיעים, כמו שלהלכה דמים לא מודיעים. כן, אם יש מחלוקת, אז רואים לפי הסכום שהוא שילם, אפשר להסיק מזה מסקנות מה הייתה, מה היה טיב העסקה. אבל להלכה אנחנו לא הולכים אחרי הסכום. או אם מחרו המוכר בעין יפה וכו'. בקיצור, הוא אומר כמו הרשב"ם, זאת אומרת, תעשה את מה שנראה לך נכון למקרה, לא תפסוק את ההלכה, כמו שתוספות מציע. תכלס, בכל אופן, מה שיוצא, זה שתוספות אומר שיש כלל, בכל מקום שלא נאמרה הלכה כמו אחד הצדדים, הדיין עצמו יכול לפסוק הלכה. אגב, הקובץ שיעורים, בעבד רשם על הגמרא הזו, הוא אומר, בעד אביד כמר אביד, ולא אמרינן המוציא מחברו עליו הראיה, שמעתי מכבוד מורי חמי, הגאון רבי מאיר אטלס ז"ל, דמיירי בדין שיכול להכריע מדעתו, זה צריך להיות כנראה דיין, בדיין שיכול להכריע מדעתו בין החולקים. אבל במי שאינו יכול להכריע, אמרינן המוציא מחברו עליו הראיה. ועיין בתרומת הדשן, סימן שיניים ב' מה שכתב בזה. תרומת הדשן זה מה שראינו למעלה. הוא בעצם טוען שאם דיין יכול להכריע בדעתו במחלוקת הרבותא, כן הפוסקים, אז שיכריע בעצמו. זה לא מצב הספק, כמו שתוספות אומר. והוא אומר, והיין בתרומת הדשן, סימן, זה שינון ב' כנראה, שינון ב', הוא כנראה הבין שגם תרומת הדשן חושב כך. או במילים אחרות, הוא בעצם חושב שכל מה שתרומת הדשן אמר שם, הוא פנה רק לדיינים שלא יודעים את האמת, אין להם עמדה. אבל אם לדיין יש עמדה והוא יכול להכריע, שיכריע. וגם תרומת הדשן מסכים לפסיקה מסדר ראשון. אגב, כשמסתכלים בלשונו של תרומת הדשן, לא נראה ככה. הוא אומר, ובנידון דידן, בפלוגתא דרבתא, לא שייך הייתה אמה. דמי יעיד לנו שההלכה כדבר פלוני או כדבר פלוני? שיש פלוגתא דרבתא, נגיד הרשב"א והרמב"ם חולקים. מי יכול להכריע שהרמב"ם צודק או שהרשב"א צודק? אין סיכוי. אז ברור שתרומת הדשן לא מדבר רק לדיין שאין לו עמדה, שהוא לא הכריע. הוא טוען טענה עקרונית, דיין לא יכול להכריע במחלוקת הפוסקים. כן, אני לא חושב שהקובץ שיעורים צודק. אבל זאת ה... זאת ה... הטענה שלו. יש גם ראש. ובאבט רע, ראש כותב ככה. ואיך דלא מפרש גמרא, ולא יפסקיל חטא, לית לי לדיינה להפוקי ממונה מספיקה. כן, לא מפורש בגמרא ולא נפסקה הלכה. דיין לא יכול להוציא את הממון מספק. ולא יאמר הדיין, כיוון דלא יפסקיל חטא, כמען, אעשה מה שארצה. שותא דדיינה. כן? לא יתברר לך את הלא כמר ולא כמר, אני אעשה מה שאני רוצה. אלא יעמיד הממון החזקתו ולא יוציא ממון מספיקה. מה אתם אומרים? הוא כמו תוספות או לא כמו תוספות? לכאורה לא כמו תוספות, נכון?
כמו תוספות, בסדר, הוא אומר, מה ש... לא יעשה מה שירצה, אבל זה לא כי אין לו חודשי לסברה בדין.
בדיוק. זאת אומרת, לכאורה הוא לא כמו תוספות, כי הדיין לא יכול להוציא את הממון במצב של ספק, אלא יעמיד את הממון על חזקתו. לכאורה לא כמו תוספות. הוא מוציא בחבר עליו הראיה אם לא יתבר הלכתה. זה לא מדויק. אפשר בהחלט להבין, מה שהוא אומר, אני לא יעשה, אני אעשה, לא אעשה מה שירצה. זה הוא לא יכול להגיד. אבל אם יש לו עמדה שהוא יכול להכריע, אז כן, למה לא? בהחלט כן. לכן, בראש הזה זה פתוח. עוד מעט נראה ראש שאומר את זה ביותר, יותר במפורש. תראו את הראש פה. הראש בסנהדרין זה ראש ידוע. מסקנותיו מובאות גם בשולחן ערוך וחושב משפט קפה בפרק רביעי של סנהדרין בסימן ו. הוא מביא דיון בראשונים לגבי טועה בשיקול הדעת. אני אקדים אולי הקדמה. בגמרא מבחינים בין שני סוגי טעות, יש טועה בדבר משנה וטועה בשיקול הדעת. בפשטות, לפחות מילולית, טועה בדבר משנה זה מישהו שהולך נגד פסיקה שנפסקה. טועה חזיתית. טועה בשיקול הדעת, זה מישהו שהפעיל שיקול דעת, אבל שיקול דעת שלו לא נכון. זה לא נגד משנה, זה לא נגד פסק הלכה ברור, אבל הוא הפעיל שיקול דעת לא נכון. כמובן, אפשר תמיד לשאול, מי קובע ששיקול הדעת לא נכון? זה שיקול הדעת שלי. שיקול הדעת שלך הוא אחר? בסדר גמור. אבל איך אתה יכול לקבוע ששיקול הדעת שלי לא נכון? אז בגמרא באמת כתוב, היחידה טועה בשיקול הדעת, שהוא הולך נגד סוג ינדה אלמה. מה זאת אומרת? כאשר מקובל לפסוק, בכל בתי הדין, מקובל לפסוק באופן מסוים. לא נפסקה הלכה כך, אבל כך מקובל לפסוק. ואז אם הדיין הזה פוסק ההפך, זה נקרא טועה בשיקול הדעת. זה לא טועה בדבר משנה, כי זה לא נפסק במפורש בשום מקום. אבל זה נקרא טועה בשיקול הדעת. לכאורה יש כאלה שרוצים להבין שהטועה בשיקול הדעת זה פשוט באמת הולך נגד המנהג של העולם. אני לא חושב שזאת הכוונה. אני חושב שהמנהג פה הוא סימן, הוא לא סיבה. זאת אומרת, איך אתה יכול לקבוע שמישהו טעה בשיקול הדעת? אתה חושב אחרת? זה מה שהוא חושב. אז מה? יש לכם ויכוח בסברה. איך, מי יכול לקבוע שהדיין טעה בשיקול הדעת? אז אומרת הגמרא, יש לי אינדיקציה. אם בתי הדין בכל העולם נוהגים לפסוק לא כך, כנראה שהדיין הזה טעה בשיקול הדעת. אבל הסיבה או ההגדרה של טועה בשיקול הדעת, זה מי שפסק על פי סברה שגויה. זה שכל העולם נוהג לא לפסוק כך, זה רק האינדיקציה שמאפשרת לנו לקבוע שהסברה שלו הייתה שגויה. לא שיש איזושהי חובה ללכת לפי מנהג בתי הדין בכל המקומות. אלא שהמנהג של בתי הדין בכל המקומות הוא אינדיקציה לזה שזאת כנראה הסברה הנכונה. אם אתה פסקת מסברה אחרת, אז זה טועה בשיקול הדעת. טוב, זה הקדמה. זה טועה בשיקול הדעת, טועה בדבר משנה. עכשיו אומר הראש כך. הוא מתחיל, הוא מביא את בעל המאור. כתב בעל המאור ז"ל, שמעתי משום חכם גדול מחכמי דורנו שלפנינו, דהאידנא ליטלן טועה בשיקול הדעת. שהרי כל ההלכות פסוקות בידינו או מן השס, או מן הגאונים שאחר השס. זאת אומרת, אותו חכם שמביא בעל המאור, שמובא בראש, כן? זה הכל בתוך הראש, אותו חכם אומר, המושג טועה בשיקול הדעת כבר לא קיים. כיוון שיש לנו את הגאונים ואת הגמרא שיש להם סמכות, והם הרי הכריעו כבר את כל ההלכות, וממילא כל מה שאתה עושה הוא או נכון, או טעות בדבר משנה. אין דבר כזה טעות בשיקול הדעת. אין יותר שיקולי דעת, הכריעו הכל. ואני, זה בעל המאור, זה עוד לא הראש. כל זה מובא בראש, אבל כן, זה בעל המאור מביא את החכם, ועכשיו הוא אומר מה הוא עצמו אומר. אין נראה לי דברים הללו, אלא כל מי שאין טעותו מתבררת מן המשנה, או מן השס מפורש בלי ספק, לאו טועה בדבר משנה הוא, אלא בשיקול הדעת. כן? אם אין הכרעה בגמרא, בסדר? אז הוא לא טועה בדבר משנה. גם אם הגאונים נגיד פסקו או לא משנה מה. הוא לא טועה בדבר משנה. זה נקרא טועה בשיקול הדעת. לא טועה בדבר משנה. ומה שפסקו הגאונים אחר סתימת השס מדעת מכרעת, ולא מההלכה ברורה ופסוקה מן השס, כסוגיאן דעלמא הוי. ומאן דתייבי, תאי בשיקול הדעת ולא בדבר משנה. כן? גם אם הגאונים פסקו את המחלוקת שיש בגמרא, מסברה כזאת או מסברה אחרת, לא שהם הראו שבגמרא עצמה פסקו כך, אלא הגאונים פסקו מסברתם שלהם. אז אם אני הלכתי נגד זה, אני לא טועה בדבר משנה, אני טועה בשיקול הדעת. זה לא נקרא דבר משנה, לגאונים אין סמכות כמו גמרא או כמו משנה. אבל עדיין, אם הלכתי נגד הגאונים, יש פה טעות בשיקול הדעת. אומר הרייבד, והרייבד כתב על דברי בעל המאור, באמת אמר החכם, אותו חכם שבעל המאור הביא, הוא דווקא צודק, שאם טעה בפסקי הגאונים, שלא שמע דבריהם, ואילו שמע היה חוזר בו באמת ובבירור, זה טועה בדבר משנה. מה זאת אומרת? גם מי שטעה בדברי הגאונים, הוא טועה בדבר משנה. אבל זה רק במצב שהוא לא ידע את דברי הגאונים, ואז כשאמרו לו מה הגאונים אומרים, הוא פתאום מבין שהם צודקים. לא מעצם העובדה שזה כתוב בגאונים, אלא רק אם הוא עצמו מסכים שמה שכתוב בגאונים נכון. אז למה זה נקרא טועה בדבר משנה? כי הוא פספס את מה שהיה כתוב בגאונים, אם הוא היה יודע שזה מה שכתוב בגאונים, הוא לא היה פוסק כך. אז הוא פספס דבר שכבר כתוב. ולכן זה נקרא טועה בדבר משנה. וקרוב אני לומר שאפילו אם היה חולק על פסק הגאון, מטעם שנראה לו לפי דעתו, שלא כדעת הגאון ולא כפירושו, גם זה טועה בדבר משנה. ואת הוא טוען שאם אני חולק על גאון, זה בעצמו טעות בדבר משנה. בלי קשר לזה שאם אחרי זה שמעתי את דברי הגאון והודיתי שהוא צודק, גם אם לא. עצם זה שהלכתי נגד גאון, זה טועה בדבר משנה. שאין לנו אתה לחלוק על דברי גאון מראיית דעתנו, לפרש העניין בדרך אחר, כדי שישתנה הדין מדברי הגאון, אם לא מקושייה מפורסמת, וזהו דבר שאין נמצא. אולי יש איזה קושייה חד משמעית, שכל חכמי הדור מסכימים, וכנראה דברי הגאון האלה זה טעות, או שיבוש, או מה שלא יהיה. אבל זה דבר שלא לא מצוי. לכן, אם אתה הולך נגד גאונים, זה טועה בדבר משנה. טוב, עד כאן ראינו שלוש שיטות. החכם, בעל המאור והרייבד. עכשיו נראה את הראש, ואני אומר, כל זה מובא בראש, כן? ודאי כל מי שטעה בפסקי הגאונים ז"ל, שלא שמע דבריהם, וכשנאמר לו פסח הגאונים ישרו בעיניו, טועה בדבר משנהו. ולא מבעיה טועה בפסקי הגאונים, אלא אפילו חכמים שבכל דור ודור שאחריהם, לאו קטלי באגמאן. קטלי קניה באגמאן צריך להיות. ואם פסק הדין שלא כדבריהם, וכששמע דבריהם ישרו בעיניו, והודה שטעה, טועה בדבר משנהו וחוזר. חוזר הכוונה הדין, הדין מתבטל. טועה בדבר משנה, הדין מתבטל. אז זה מי שטעה בפסקי הגאונים, וכשהוא שמע עליהם, אז הוא הבין שהוא פספס משהו. אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראיות לדבריו. המקובלים לאנשי דורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אין לך אלא שופט אשר יהיה בימים ההם. ויכול לסתור דבריהם, כי כל הדברים שאינם מבוארים בשס, שסידר רבשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות, אפילו לחלוק על דברי הגאונים. אז הוא אומר, אם הוא חזר בו, אחרי שהוא שמע שהגאונים כותבים אחרת, זה טועה בדבר משנה. אבל אם הוא לא חזר בו, זה לא טועה בשיקול הדעת, זה לא טועה בכלל. כי זכותו לפסוק נגד הגאונים. לא צריך קושיה מפורסמת ולא כלום. מספיק שהוא יביא ראיות שחכמי דורו אומרים, מקובל עלינו. זאת אומרת, לא טעית בראיות. לא חייב להיות שאתה צודק נגד הגאונים, אבל אין פה טעות. לא קושיה מפורסמת, כמו שאמר הרייבד. ולכן, בעצם אומר הראש, כל דבר, כולל פסק של הגאונים, החכם או הדיין שיושב בדין, בעצמו יכול להכריע את זה. אם הוא חולק על הגאונים, שיחלוק.
הוא אומר את זה גם מול משנה או רק מול גאונים?
לא, רק גאונים, לא משנה ולא גמרא.
למה לא משנה? הוא הולך לפי הסברה שלו.
לא שומע.
למה לא גם לא מול משנה? בעצם אם בסוף, נגיד, גם הייתי יודעת המשנה הייתי חושב אחרת.
סמכות, למשנה ולגמרא יש סמכות פורמלית.
לא, אנחנו מדברים על דיני אמונות עכשיו, בסוף הסברה היא זאת ש...
לא, ברגע שנפסקה הלכה אין סברה. אם ההלכה נפסקה אין סברה.
נגיד ההלכה, לפי ההלכה יוצא שרובן צריך לזכות באמון, אבל הוא יצריך הסברה שלו, שימון זה שצריך לזכות, אז אנחנו לא אמרו לו שלך לכאורה עם הסברה שלו?
לא, צריך להבחין מה שאתה מדבר עכשיו בתקופה, לא אצל הראש, אלא בתקופה לפני הריף. אנחנו מדברים על 200 שנה קודם, או אפילו יותר, 300 שנה קודם. מה שהיה בעיקר הדין. מה שהיה בעיקר הדין, אז אתה יכול לעשות את מה שנראה לך. בסדר? זה דיון אחר. אבל הראש לא נמצא בתקופה הזאת, הראש עכשיו נמצא בתקופה שאנחנו כן עובדים עם הדין. אנחנו עובדים עם הדין, אבל מי שקובע מהו הדין, זה הדיין שיושב. לא הגאונים ולא אף אחד אחר. כשיש גמרא או משנה, אז לא חולקים על גמרא ועל משנה, זה מחייב. אבל גאונים, זכותי לחלוק עליהם. אם אחרי ששמעתי את הגאונים, אני מודה שהם צדקו ואני פספסתי, אז זה טועה בדבר משנה. אבל אם אני חולק עליהם ואני מביא ראיות לדבריי, בסדר גמור, אני יכול לחלוק עליהם. זה מה שהוא אומר פה, שכל הדברים שאינם מבוארים בשס, שסידר רבשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות. אפילו לחלוק על דברי הגאונים. אין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. אין מישהו שאי אפשר לחלוק עליו, אחרי הגמרא. זה מה שהוא אומר, דהמוראים האחרונים פעמים חולקים על הראשונים, ועד רבה אנו תופסים את דברי האחרונים עיקר, כן, הלכה כבטרה. כיוון שידעו סברות הראשונים וסברתם, והכריעו בין אלו הסברות, ועמדו על עיקרו של דבר.
רק לפי הראש.
שומע? מה?
רק לפי הראש. רק לפי הראש אין סמכות לגאונים.
דבר על הראש. עכשיו תראו את הפסקה המסיימת, ואיך שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה, לא יאמר הדיין, אפסוק כמי שירצה. ואם עשה כן, זהו דין שקר. מה זה כמי שירצה? מזכיר לכם לשון קודמת? תראו את הראש, זה אותו ראש, אבל במקום אחר. רואים? ואחד, אני לא מפרש הגמרא, זה הראש. ובאבטה. איך אתה לא מפרש גמרא ולא יפסק הלכתה? לית ליה לדיין על הפוקי ממונה מספיקה. הוא לא יכול להוציא ממונה מספק. ולא לומר הדיין, כיוון דלא יפסק הלכתה, כמן אעשה, מכמן, אעשה מה שירצה. אלא יעמיד הממון לחזקתו ולא יוציא ממונה מספיקה. זוכרים מה שאמרתי שם? לכאורה הוא נגד התוספות. ללכת עם הכללים, המוציא בחברו עליו הראיה, אתה לא יכול לעשות כמו שאתה, מה שאתה רוצה. אבל אמרתי, לא בטוח, גם דוב אמר את זה קודם, לא בטוח, שמה? יכול להיות שמה שהראש אומר, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אם יש לך פסיקה, אם יש לך עמדה מנומקת, מותר לך לפסוק הלכה? הנה, פה זה כתוב במפורש, בראש בסנהדרין. תראו את הפסקה האחרונה של הראש, ואיך שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה, לא יאמר הדיין, אפסוק כמי שירצה, ואם עשה כן, זהו דין שקר. אלא אם חכם גדול הוא, גמיר וסביר, ויודע להכריע כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. רואים? לא יאמר הדיין אפסוק כמי שירצה, אבל אם הוא חכם ורוצה לפסוק, ודאי, זה שיעשה את זה. זאת אומרת, רואים שהלשון לא יאמר הדיין יעשה כמי שירצה, הכוונה לעשות שרירותית, כמו מי שאני רוצה. זה לא אומר שעשו לו לפסוק, הפוך, זה מה שהוא כותב פה. אם הוא ברח, אם הוא יכול לפסוק, שיפסוק. ואפילו אם פסק חכם אחר בעניין אחר, יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו, כאשר כתבתי למעלה. אז הראש בעצם, זה מובא גם בסימן קפה בשולחן ערוך, הראש בעצם אומר, שכל אחרי הגמרא כל מחלוקות הגאונים והראשונים והאחרונים בסופו של דבר אם הדיין מחליט שיש לו עמדה ברורה והוא מכריע במחלוקת הזאת זכותו לעשות את זה אין שום סמכות לא רק להכריע במחלוקת הוא יכול גם לחלוק נגד כל הראשונים לא רק להכריע במחלוקת ראשונים הוא יכול גם לחלוק עליהם כי אין סמכות אחרי השס של רבינה ורבשי בוודאי ובוודאי שיכול לחלוק במחלוקת החולקים. זה מה שהוא אומר. אפילו פסק חכם אחר בעניין אחר, יכול החכם לסתור דבריו בראיות, ולחלוק עליו כאשר כתבתי למעלה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת נגד חכמים קודמים, גם בלי שיש לך מישהו אחר שחולק עליהם. אתה חולק עליהם. הוא אומר, וכל שכן אם יש לו סיוע מאחד מן החולקים. זאת אומרת, אם יש מחלוקת, אז כל שכן שאתה יכול להכריע כמו אחד הצדדים, כי אתה רק מצטרף לאחד מהראשונים. אבל אפילו אם זה לא ככה, אתה יכול להכריע. אתה מצטרף לכל המקורות שראינו בשיעור הקודם, שבעצם הדיין שיושב בדין יכול להכריע. אבל עוד נקודה אחת חשובה שאני רוצה בכל זאת לחדד לפני שאנחנו מסיימים, תראו את הפסקה הזאת שסימנתי. שמביא ראיות לדבריו המקובלים לאנשי דורו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו. מה הכוונה?
לא מובן בכלל, כי יפתח היה עם הארץ גמור. למה תמיד מייחסים אליו וסמכות בהלכה?
בדיוק. להפך, בגלל זה. זה בדיוק הנקודה.
אף על פי שוודאי שיודעים ששמואל יותר צודק, בכל זאת, זה מה שהרב אמר.
בדיוק. לוקחים מישהו שבאופן מובהק, הרי שמואל, היה שקול כמשה ואהרון אצל חזל, נכון? שמואל שקול כמשה ואהרון, הגדול ביותר שהיה אי פעם. ויפתח, כן, כאחד הריקים. אומרים, אבל יפתח היה שופט בדורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. שימו לב, זאת הנמקה מעניינת מה שאומר הראש. כי הראש מביא את זה כהנמקה לזה שאם הדיין מחליט לפסוק בעצמו, אז שיפסוק. אבל הוא אומר, זה לא בגלל שהדיין פוסק יותר טוב מהרמב״ם והרשב״א. הם תלמידי חכמים יותר גדולים. אבל הוא הדיין. ויפתח בדורו כשמואל בדורו.
אז הוא עושה כמו שהוא רוצה באמת, נגד מה שהראש כתב לאחר התלמוד.
לא, כמו שהוא חושב, לא כמו שהוא רוצה.
אין לו את הכלים לחשוב באופן יש, לחשוב לפי כלי ההלכה.
לא, מה, בטח שיש לו.
ליפתח?
ברחי,
זה מטאפורה. אני מדבר על הדיין עכשיו. הדיין שיושב בדין, הוא יודע שהרמב״ם והרשב"א חלקו בסוגיה הזאת. אומר הראש, אתה יכול לפסוק הלכה, למרות שזה נגד הרמב״ם או נגד הרשב"א, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו. מה הכוונה? הכוונה היא שזה שאתה יכול לפסוק הלכה זה לא כי אתה יותר חכם מהם. לא כי אתה יותר צודק מהם. אלא בגלל שאפילו אם אתה לא צודק, אבל אם אתה הדיין שיושב בדין, הסמכות לפסוק מוטלת עליך, ולא על אף אחד אחר. אולי אפילו החובה. ולכן אתה פוסק. לא כי אתה יותר גדול, למרות שאתה לא יותר גדול. כמו שדיברנו, רבי מאיר וחובת האוטונומיה וכו'. זה מה שאומר, באים אליך, אתה צריך לפסוק. כן, סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי פה, אני חושב שכן. פעם, באחד מהמושבים של הבתי דין שביטלנו קידושים, אז ראיתי בפסקי דין של בתי דין רבניים, אז באחד מפסקי הדין הם אומרים, אנחנו חושבים שהאישה מותרת, אבל צריכים להסכים איתנו גדולי הדור, בשביל שאנחנו נפסוק את זה להלכה. מה, אני חושב שאמרתי את זה, לא זוכר.
כן, הרב אמר את זה, כן.
זה אנשים שלא מבינים שהחובה לפסוק מוטלת עליהם, לא על גדולי הדור. זה לא, אתה צריך לפסוק, אתה הדיין, ואתה צריך לפסוק. זה אומר שיפטר בדורו כשמואל בדורו, אבל, שימו לב, מה הוא אומר? ברור, הוא כותב, אלא אם חכם גדול הוא גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי אחד בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. מה הכוונה? חכם גדול, הכוונה יותר גדול מהרמב״ם והרשב"א? אז הוא יכול להכריע כנגד הרמב״ם או כנגד הרשב"א? לא, הוא אומר, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אתה יפתח והם שמואל. אז מה זה אומר שאתה יכול להכריע בראיות? הכוונה שאתה ברכי, אתה יכול לפסוק הלכה. אתה לא צריך להיות בדרגה של הרמב״ם והרשב"א. אבל כמובן שלא כל פרחח יעשה מה שהוא חושב בהלכה. זה לא רציני. אבל אם אתה דיין, או פוסק מובהק, אתה ברכי, אתה יכול להכריע הלכה. אתה לא ברמה של הרשב"א ושל הרמב"א. אתה יפתח והם שמואל. אבל יפתח בדורו כשמואל בדורו. אז יש פה מין הגדרה שאפשר לאסוף מתוך שתי הפסקאות האלה ביחד, שאומרת כך, באופן עקרוני יש חובה לפסוק, זכות וחובה לפסוק באופן אוטונומי. אבל כמובן שלא כל ילד יעשה את דבר האוטונומי, כי זה לא נקרא אוטונומיה, זה נקרא סתם שטויות. מי כן, הצד השני של המטבע, טוב, מי שיותר גדול מהרשב"א יכול לפסוק נגד הרשב"א. כמובן, אות מתה. זאת אומרת הראש, לא. אתה לא צריך להיות יותר גדול מהרשב"א, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל אתה כן צריך להיות ברכי. צריך להיות מישהו שהגיע להוראה, לא סתם פרחח. אבל בשביל לחלוק על הרשב"א, אתה לא צריך להיות יותר גדול מהרשב"א. אתה צריך להיות מישהו שהגיע להוראה. אם הגעת להוראה, אז ואתה יושב בדין, אז בדין הזה אתה הבעל הבית. אם אתה פוסק ככה, אז זה ההלכה בדין הזה. במקרה הזה, זאת ההלכה. גם אם זה נגד הרשב"א, נגד הרמב״ם, ונגד מי שאתם רוצים. וזה המושג שאני קורא לזה, המושג של ברכי. ואת, אם אתה ברכי, אז אתה יכול לפסוק, אבל אתה לא צריך להיות, כן, זה הסיפור החסידי הידוע שרב זושה אמר שכשהוא יגיע לשמיים לא ישאלו אותו למה הוא לא היה מוישה רבינו. ישאלו אותו למה הוא לא היה זושה. והטענה, בעצם מה שאני רוצה לטעון, אתה יכול לפסוק הלכה במחלוקות הקדמונים אם אתה זושה. אתה לא צריך להיות משה רבינו, אבל אתה צריך להיות זושה. זאת אומרת, כשאתה הגעת להיות אתה עצמך, זאת אומרת שאתה כבר למדת, התמחית, ונהיית בר הוראה, אז אתה יכול להכריע. כאשר היכולות שלך, אז היכולות שלך, אבל אם כבר מיצית את היכולות שלך, אתה כבר אתה, אז זה בסדר. כל עוד לא למדת מספיק, אתה עוד לא זושה אפילו. אתה עוד זושה בפוטנציה. אוקיי? כשהגעת להיות זושה, אתה יכול להכריע. זה מה שבעצם אומר פה הראש. ככה אני חושב. פעם חשבתי שאחת האינדיקציות לזה יכולה להיות, זה פשוט גם מהחוויות שלי, אני חושב שבשלבים הראשונים של הלימוד, אז שהייתי לומד סוגיה, והייתי מגיע לאיזושהי מסקנה. והייתי חוזר אליה אחרי שנתיים, שלוש, לומד אותה סוגיה, והייתי מבין איך הגעתי למסקנה הזאת, הרי ברור שהאמת היא ההפך. וזה היה ברור לי אז שזאת המסקנה, ועכשיו פתאום אני אומר, מה פתאום? זה לא, לא הגיוני, האמת זה בדיוק הפוך. אז זה אומר שאני עוד לא הייתי זושת. עוד בעצמי לא הייתי מגובש עם מה שאני חושב. לא, מוישה רבינו אני כנראה גם לא אהיה. אבל זושה, אתה נהיה באיזשהו שלב כשאתה כבר עומד על דעתך, כשאתה כבר מיומן ומיצית את היכולות שלך, אז אתה זושה. והאינדיקציה לזה, זה שאם אתה חוזר לאותה סוגיה אחרי זמן, ואתה מסכים עם המסקנות שהסקת עליה בפעמים הקודמות, אז אתה כנראה מגובש כבר. אז כנראה אתה הגעת לאופן המחשבה שהוא שלך. ברגע שאתה ברחי, אתה יכול כבר לפסוק הלכה. זה אולי איזה קריטריון שיכול לעזור לבן אדם להבחן את עצמו. אוקיי.
אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
נכון, יפה.
זה ממש נכנס טוב עם הרב.
נכון.
תודה רבה.
סליחה הרב, סליחה, אני סליחה שאני חוזר על אותו נקודה, זה לא גוף העניין, אבל לגבי יפתח, למה מביאים אותו? יפתח הוא היה שופט, הוא לא היה סמכות הלכתית, היו בימיו סמכויות אחרות, נראה לי כלב, מי זה היה כשהכהן גדול שם עם הסיפור שהוא הקריב את הבת שלו, לא זוכר. אבל למה מביאים אותו כסמכות לפסוק, היפתח הזה?
אני לא, שתי תשובות בדבר. א', אם יפתח היה שופט, אז הוא היה שופט. לא רק מנהיג, אלא כנראה גם עסק בלשפוט. למרות שלא נראה שהוא היה כזה תלמיד חכם גדול, אבל העובדה שהוא היה השופט אז, זה א'. ב', יכול להיות שמביאים את זה רק בתור מטאפורה. כלומר, גם אם השופט שבימיך הוא כביכול כמו יפתח כנגד שמואל, אבל עדיין מתכוונים למישהו שהוא כן שופט. אבל משתמשים ביפתח רק כדי להגיד שהרשות שלך לפסוק זה לא רק אם אתה בדרגה של שמואל. גם אם אתה יפתח מול שמואל, אם אתה השופט פה, אתה זה שצריך לפסוק. אבל לא מתכוונים להגיד משהו היסטורי על יפתח באמת. רק משתמשים בו כדי להגיד, אפילו אם אתה כמו יפתח, אתה צריך לפסוק.
אוקיי, תודה. אוקיי. הרב הרבה את הדיכוטומיה בין האוטונומיה שיש לצורך להכריע בכוחות עצמנו לבין זה שיש כביכול איזושהי הסתמכות על מקורות אחרים. אבל גם מתוך האוטונומיה שלנו יש לנו לפעמים דרישה, כמו שנגיד ברפואה, אני רוצה ללכת לרופא הטוב ביותר הקיים או האפשרי, הזמין לי. אז גם בחוכמה הייתי אומר, אוקיי, אני אלך לאיש החכם ביותר, ואם חכמים חושבים שרמייר, הוא מעמיק יותר מהם, אז עדיין נשאלת השאלה, למה הם לא אומרים, בתור ברור לזה, כמו שבירור נסיבתי, יש בירור נסיבתי, דרך איש החכם שחושב מסקנה מסוימת.
אתה מניח שהמטרה זה להגיע לאמת, ואז אתה צודק, צריך ללכת לחכם הכי גדול, מה זה משנה שאני לא מבין, הוא החכם, הוא כנראה קולע לאמת, ואני טוען שפסק ההלכה לא מבטא רק את האמת, אלא גם אוטונומיה. ולכן אתה אמור לפסוק, למרות שאתה עצמך מבין שרוב הסיכויים של רבי מאיר צודק, ולא אתה.
אבל אני יכול גם לשאול בכללי, בהוכחות נסיבתיות, נכון?
לא, לא. הוכחות נסיבתיות זה לא פסיקה אוטונומית. אם הרמב״ם אמר, אז הוא כנראה צודק. אד הומינם. אד הומינם זה לא ראיה.
תמונות, נגיד הוכחה נסיבתית, שנראה לי סביר שרובן באמת הגנב בגלל כל מיני הוכחות. אני יכול להסתמך על זה.
לא, זה משהו אחר. זה ראיה נסיבתית לגופו של עניין. אתה מדבר על ראיה נסיבתית מבחינת בני אדם. אם הרמב״ם אמר ככה, זה כנראה האמת. זה מה שנקרא הקשר אד הומינם בלוגיקה. מסתמכות על בן אדם. זה לא, זה לא פסיקה אוטונומית.
למה זה לא לפחות ראוי להיות הוכחה נסיבתית? מה אכפת לי מהאדם כאן?
ראיה נסיבתית זה יותר מראיה נסיבתית. אם אתה שואל אותי מהי האמת, האמת היא מה שהרמב״ם אמר. אבל אני לא צריך לפסוק הלכה לפי האמת. אז מה אכפת לי שזה ראיה נסיבתית? הראיה נסיבתית היא רק ראיה לזה שזאת האמת, הבנתי. אבל אני לא אמור לפסוק לפי האמת.
אבל בהוכחה נסיבתית אני כן חייב להתחשב, לא?
הוכחה נסיבתית לגופו של עניין.
כן.
אני השתכנעתי שזאת האמת. ואם הרמב״ם אמר ואני לא השתכנעתי, אז לא, כי אני נסמך על הרמב״ם ולא על עצמי.
אז כלומר בעצם אין פה הרבה ויכוח, כלומר כל האנשים שמצטטים את הרמב״ם או את מקורות הסמכות, הוא בעצם אומרים, אנחנו השתכנענו שזה מקורות שחייבים להתייחס אליהם ברצינות, כמו הוכחה נסיבתית. אתה פשוט לא השתכנע.
אבל ההשתכנעות הזאת, היא באה לדעתי על בסיס לא נכון. בגלל כשאתה משתכנע בגלל שהרמב״ם אמר והוא כנראה היה איש גדול, אתה בעצם מסתמך על הרמב״ם, לא באמת השתכנעת. אתה השתכנעת שזאת האמת, אבל אתה צריך להשתכנע לגופו של עניין, למה זאת האמת. אם אתה משתכנע שזאת האמת, זה לא מספיק, זה כמו רבי מאיר. ושוב פעם, אתה צודק שזאת האמת, לא בגלל שזאת לא האמת, אלא בגלל שהאמת היא לא הפרמטר היחידי בפסיקת ההלכה. האוטונומיה זה גם חשוב.
נכון, אבל הוכחה נסיבתית היא לא מעניין אותה מה המקורות שלה, נכון? כאילו בסוף היא הוכחה נסיבתית שמקרבתי לאיזושהי מסקנה.
זה לא אותו דבר, אני אחזור על אותה תשובה. הוכחה נסיבתית מוכיחה שזאת האמת. אתה צודק, אבל לא אכפת לי שזאת האמת. וכמו לשאול, הרי באים שני אחים, ומעידים שרובן לבא כסף משימון. עכשיו, האמת היא שרובן לבא, נכון? כי שני אחים נאמנים, זה רק זה אתה כתוב לא לקבל את עדותם. אוקיי? נו, זאת האמת. שרובן לבא, למה אני לא, או לא עזבו לבא, בממונות אולי בזמן הקדום יכול שפסקו. הריגה, למית מישהו. כן? באים שני אחים ומעידים שהוא חייב מיטה. מה האמת? האמת היא שהוא חייב מיטה. זאת האמת. אבל גזירת הכתוב שהאחים פסולים. מה זה אומר? שיש כנראה עוד שיקולים חוץ מהאמת. אנחנו פוסקים הלכה. אבל זה לא, זה רק משל לענייננו. אז גם פה, השיקול של האוטונומיה לא פחות חשוב משיקול האמת. אז אני שומע שרבי מאיר אמר משהו, זאת ראייה נסיבתית לכך שזאת האמת, אני מסכים. אבל אני אמור לפסוק כמו מה שאני חושב שהיא האמת. לא כמו האמת. אז לא אכפת לי שזאת ראייה נסיבתית. בסדר?
אוקיי.
טוב? להתראות.
תודה רבה. תודה רבה.